פרק ט"ו, כן. פסוק כף. זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם, והיו הערים. מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה. כלומר, מה זה מקצה? כלומר, במקום שהוא פחות פורה. זה הכוונה. כן, קצה זה תמיד מקום גבולי. מקום שבו, תודה רבה, היישוב לא מאוד מפותח, כי זה בדרום, בנגב, במדבר. והיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה, קבצאל ועדר ויגור. כן, וקינה ודימונה ועד עדה, וקדש וחצור ויתנן. אז שימו לב סתם ככה, שיש ערים שחוזרות על עצמן בכל הארץ, כן? למשל, יגור יש גם בצפון, קדש, חצור יש גם בצפון, זיף ותלם ובעלות, וחצור חדתה וקריות. מה זה חצור חדתה?
חדשה.
חדשה, רק שזה בשפה אחרת. כלומר, זה כנראה בשפה הפניקית, כנענית, משהו כזה. וקריות, חצרון, היא חצור. מה? עוד חצור, נכון. אגב, חצרון זה אחד מהשמות של, זה שם של אחד מבני יהודה בעצמו, כן? והיו בני פרץ, חצרון וחמול. כן? כלומר, שגם יש התאמה בין השמות לבין הנחלות. נשאלת השאלה, מה פתאום חצרון, שהיה ילד קטן כשהוא ירד למצרים, כבר קרוי על שם המקום הנקרא חצרון? שתי אפשרויות, או שקראו למקום על שמו, או שיהודה קרא לו על שם המקום. הרי יהודה התחיל להתיישב בארץ יהודה לפני הירידה למצרים. הוא הלך לגוז את צון, את צונו, תמנתה. מה זה? זה רעש עצום, זה עושה.
זה
מה לשמוע. כן. זאת אומרת שההתיישבות בארץ ישראל של הנחלות קדמה במידה מסוימת לירידה למצרים, כפי שראינו לגבי הגולן, וגם ראינו לגבי שכם, לגבי תמנה. אז ייתכן שהיו עוד מקומות כאלה. למשל, אנחנו רואים שאחד מבני לוי, שמו היה, או אחד מהנכדים של לוי היה חברון. כן? חברון הייתה גם עיר לוויים. זאת אומרת שכבר במצרים היו מכנים על שם נחלות בארץ ישראל, לא שכחו. כן? כמו שיש אנשים שקוראים להם היום גלעד, למרות שהגלעד לא בידינו עדיין, לצערנו. אז גם כאן, חצרון היא חצור. עמם ושמה ומולדה, וחצר גדה וחשמון ובית פלט. יש השערה לא מוכחת שהמשפחה החשמונאית הייתה מהמקום הנקרא חשמון. לך תדע. כן, אולי גם חשמונאי, אבי המשפחה, היה קרוי על שם העיר חשמון. כן.
שאלות לגבי הגבולות של הארץ.
שאלה לגבי הגבולות של הארץ. מה השאלה? מה שראית שיש דיון לגבי תקפות תרומות ומעשרות באזורים מסוימים בדרום הארץ, זה לא בגלל שזה ספק אם זה ארץ ישראל או לא, אלא בגלל שזה ספק האם זה הכלול בכיבוש בית שני. כלומר, מה שמחויב בתרומות ומעשרות, לפחות בזמן הגלות, זה מה שכבשו בימי בית שני, לא בימי בית ראשון. ואז השאלה, האם מדרום לאשקלון למשל, האם כל האזורים האלה היו בידינו בימי בית שני או לא? זה הספק.
ופה מדובר על עוד לפני בית ראשון, פה אין שום ספק. לגבי מצוות הכיבוש למשל, היא לא קשורה לשאלה של מה יתקדש מבית שני. למשל, תלמיד חכם גדול, לצערי אמר שטות, שעזה איננה בכלל ארץ ישראל. למה? כי לפי חלק גדול מהפוסקים, היא לא חייבת בתרומות ומעשרות. מה זה קשור לעניין? כלומר, יש לך מצוות כיבוש, והמצווה היא לכבוש כדי להכיל שם את החיוב של תרומות ומעשרות. לפי זה, כן, כל מיני דיונים על הציט שאינו נקוב וכדומה, כן. ברור. אז לכן, ודאי שזה ארץ ישראל, מהנילוס ועד הפירט. האם אילת הייתה פעם בידינו? האם כבודו שואל בגלל שהוא יודע את התנך ויש לו קושיה על התנך, או בגלל שכבודו אינו יודע תנך? כן, אינו יודע את התנך. אילת בוודאי שהייתה בידינו. בימי שלמה, הוא שלח אוניות מעציון גבר לאופיר, נכון? וגם בימי עוזיהו, לא, גם בימי עוזיהו, לא, לא, זה היה בידינו. אחר כך הוא איבד את עציון גבר, והרומים באו אילת וכדומה. הרומים, אדומים, תלוי לפי הכתיב שם. טוב. יש, פעם כשהקימו את הקיבוץ טירת צבי, בימי המנדט הבריטי, הזמינו את הרב יעקב משה חרלאפ, עליו השלום, לבוא לחנוכת המקום. אז הוא אמר שהוא מקפיד על עצמו לא לצאת מכלל גבולות קדושה שנייה, ולא רק קדושה ראשונה. אבל כל זה לכאורה בטל ומבוטל, כל הדברים האלה, מאז שיש כיבוש של צהל. אנשים מתעלמים מזה, אבל מי אמר שאין קדושה שלישית? הרי ברגע שצהל כבש את כל המקומות האלה, אז הם חזרו להיות בכלל קדושה חדשה. כן? ומה? צהל זה מטעם המדינה. האם כיבוש צבאי? במקרה הזה זה לא משנה. זה לא משנה. כן. לא, אבל למשל, הרב אהרון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, סבר על ההלכה למעשה שסיני חייבת בתרומות ומעשרות. מאז מלחמת ששת הימים. כן? כל חצי היא סיני. ככה הוא סבר. כן? מה אתה אומר? טוב. אז אתה יכול להגיד שברגע שאין סיפוח, אז אין כוונה להכיל ריבונות, זה לא יודע, זה נראה לי דברים דקדוקים של הנה. זה לא אומר, זה לא רציני, לא רציני. לא נראה לי. טוב, על כל פנים, אבל לוודאי על אילת, ריאה, לגבי אילת. מדינת ישראל יש לה כוונה כלשהי לעשות מסחר עם אילת, לתת אותה במסגרת הסכם שלום וכדומה? לא. כן, כלומר, כן. זאת אומרת, אילת זה סופח. כיוון שסופח, גמרנו, לכאורה. לא, זה ברור, זה לא אותו דבר. אז בסדר, אז מה, אנחנו נזדקק להגדרות. אבל זה לא הנושא של הלימוד, אנחנו לומדים תנ"ך, סך הכל, מה, טוב. וחצר שועל, ובאר שבע, ובזיותיה, בעלה, ועיים, ועצם, ואל תולד, וכסיל, וחורמה, וציקלג, ומנמנה, ומנמנה, וסנסנה, ולוואות, ושלחים, ועין, ורימון. כל ערים, 29, וחצרהם. כל מה שיש פה, זה באזור הצחיח, המדברי. בשפלה, שזה דווקא לא מדברי, אשתאול וצורעה ואשנה. וזנוח ואין גנים, תפוח והעינם. זה לא תפוח שבשומרון, זה תפוח אחר. ירמות ועדולם, סוחו ועזקה. איפה זה סוחו? כן, מקום נקרא שוויקה בימינו. כן. ושעריים ועדיתיים, והגדרה וגדרותיים, ערים 14 וחצריים. איפה זה שעריים? זהו, אז טוענים שזה חרבת קיאפה שנמצאה בעמק האלה. רק איזו טענה שבימי ספר יהושע, שהרעים עוד לא קמה, אבל זה קשה לדעת הדברים האלה, כי לא חפרו את כל התל. אבל התל, מה שמצאו שם, הוא מהתקופה של דוד המלך. כן? אגב, יצא ספר נפלא לאחרונה לחפירות הארכיאולוגיות בתל קיאפה, עקבות דוד המלך בעמק האלה. מאוד מעניין. קנית אותו השבוע? מעניין, איפה? רחביה. אה, יפה, יפה. רגע, וזה היה בדרך אל המכון או מהמכון? אה, בהשפעת המכון. אה, זה מעניין מאוד. אתה רוצה לספר לנו את החיים שלך, זה יכול? בוא. כן, עכשיו, כן, בחרבת קיאפה, כן, יש שם הנחות יסוד לא לגמרי תואמות את האורתודוקסיה שם בספר, צריך לדעת. אני שמתי לב, אבל זה בסדר. באופן כללי, הספר הוא מעניין. כן, והגדרה וגדרותיים, ערים 14 ו-11 הן, צנן וחדשה ומגדל גד. חדשה, יש עוד עיר בשם חדשה, בנחלת בנימין. כן? אז לא להתבלבל, יש חדשה וחדשה. כן? העיר חדשה שבבנימין נבנתה מחדש בימינו, כלומר יש יישוב בשם חדשה, שהוא ליד היישוב החדש גבעון, על שם גבעון הקדומה, וכיוון ששני היישובים האלה התקרבו זה לזה, אז קוראים לזה היום גבעון חדשה, ואנשים חושבים שזה פשוט גבעון החדשה. אבל זה בעצם שני ערים, גבעון וחדשה. כן. יש הרבה ערים שנקראות חדשה, כמו ניו יורק, כן? ניו המשייר, וכדומה, ניו. כן? אז חדש. למשל, קארט חדשת, זאת העיר החדשה שבנו הפניקים באפריקה, ובקיצור, קרטגו, כן, שנלחמה ברומא, כן, זה גם כן.
אחד. איפה
פתרו
את זה, בעילית?
מה? עילית, מה עשו בעילית?
ביתר עילית,
בסדר, אבל מה תעשה עם זה שלפעמים זה תחתית? מה תעשה? טוב. יש גם מגדים, יש כל מיני. טוב, צנן וחדשה ומגדל גד, גד זה שם של עבודה זרה. כן. ודלען והמצפה, מה? טוב, זה חל שאלה, לכל השמות שלנו שיש להם הרבה פעמים מרכיבים של עבודה זרה, גם בעל, אש בעל, מה תעשה? ירו בעל. כן? זה גם שאלה, נכון? אלא אנחנו מעלים את, את הניצוצות שגנוזים שם. מה? מגדיאל, הוא לא רצה, כן. הוא לא רצה שישתמשו. לא בדיוק נמחקה מהמפה, דיום הזה יש שכונת מגדיאל ברמת השרון, זה קיים, אבל בסדר. הוד השרון. הוד השרון, כן, הוד השרון, סליחה. טוב. ודלען והמצפה, המצפה זה שם שבכלל מצוי בעשרות מקומות, נקרא עם מצפה, או מצפה. כן. ויוקטאל, יוקטאל הזה זה לא יוקטאל שבימי אמציה מלך יהודה במדבר, ששם כבשו את הסלע וקראו לו יוקטאל. כן? כאן זה מדובר דווקא באזור המיושב. לחיש ובוצקת ועגלון, וחבון ולחמס וחיטליש, וגדרות בדגון ונעמה ומקדה, ערים 16 וחצריהן. לבנה ועתר ועשן, ויפתח ואשנה ונציב, וקעילה ואכזיב ומרשה, ערים 9 ו-11. איפה זה מרשה? ליד בית גוברי, נכון. עקרון ובנותיה וחצריה, זה כבר תיאורטי, כי לא כבשו את עקרון, מעקרון וימה, כל אשר על יד אשדוד וחצריהן, אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה, עד נחל מצרים והים הגדול הוא גבול. מה זה? למה כתוב בקרי? בקרי אומרים גדול. בכתיב כתוב גבול. איך זה? והים הגבול הוא גבול? זה כאילו שמישהו טעה פה? חלילה וחס? לא. הים הוא בעצמו גבול. וחוץ מזה יש גבול, כמו שכתוב גם בפרשת מסעה. והיה לכם פת ים, הים הגדול הוא גבול. מזה למדו חז"ל שיש מה שנקרא מים טריטוריאליים, יש גבול בתוך הים. כן. ובהר, שמיר ויתיר וסוחו. זה סוחו אחר. ודנה וקריאת צנה היא דביר. וענה ואשתמו ואשתמו וענים. וגושן וחולון וגילו. שימו לב, יש גושן בערי יהודה. ערים 11 ו-11, ערה ודומה ואשען. וינום ובית תפוח ואפקה וחומתה, וקריית ארבע היא חברון, וציעור, ערים 9 ו-11, מעון כרמל וזיף ויוטה, זה כבר דרום הר חברון. ויזרעאל ויוקדעם וזנוח, זה לא אותה ישראל שבעמק ישראל, זה ישראל אחר. כמו שגם הכרמל, גם לא אותו כרמל. גם לא אותו זיף. וגם לא אותו זנוח, פעמיים מוזכר, שמים שימו. הקין גבעה ותמנה, ערים 10 ו-11, חלחול בצור וגדור, ומערת ובית ענות ואל תקון, ערים 6 ו-11, קריאת בעל היא קריאת יערים והרמבה, ערים 2 ו-11, במדבר בית הערבה מדין וסככה, והנבשן ועיר המלח ועין גדי, ערים 6 ו-11. זאת אומרת, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא יחלו בני יהודה לירושם, והישב היבוסי את בני יהודה וירושלים עד היום הזה. טוב, אז יש פה דבר מאוד מעניין, הרבה מקומות שלא היינו שומעים עליהם אי פעם, אלמלא שהם הובאו בכתוב. נכון? עכשיו, יש, מה?
למה? היבוסי יושב ירושלים לא יחלו בני יהודה לירושם, יש פה עוד הרבה מקומות שגם לא יחלו לירושם.
רגע. אנחנו עוד מעט נתייחס לזה. אבל קודם כל, לגבי כל המקומות האלה, יש, אתם רואים שזו התיישבות די גדולה. בסך הכל מדובר פה על משהו כמו 50 ערים. 50 ערים רק בנחלת יהודה. טוב, נחלת יהודה היא גדולה מאוד. נשאלת השאלה, איפה שמו את כל בני ישראל? הרי התורה מדברת, התנ"ך גם מדבר, על כמויות עצומות של בני ישראל. איפה שמו אותם? כן? אז יש טענה, דיברנו על זה כשהתחלנו ללמוד ספר יהושע, שלפי הסקר הארכיאולוגי יש לא יכלו להיות כל כך הרבה אנשים בארץ ישראל באותם הימים. כן?
למה?
מה?
למה?
הסקר הארכיאולוגי בודק שרידי חרסים ושרידי חורבות, ועל פי זה קובע הערכה כוללת כמה אנשים חיו שם. כן? ככה זה השיטה של הסקר הארכיאולוגי. אתה בודק לפי תקופה, כן? כלומר, אתה מתארך שכבות, ולפי זה אתה יודע מה היה גודל ההתיישבות. מתי זה הגדול, מתי זה הקטן, מתי זה התקטן, וכדומה. כן? רק שהבעיה היא שהסקר הארכיאולוגי נעשה בצורה, הייתי אומר, רשלנית. יש יהודי אחד, פרופסור אדם זרטל, שכבר חוקר מספר שנים את השומרון, הוא זה שגילה את המזבח בערבל. הוא לאחרונה הסתובב בשומרון במשך כ-5 שנים, והוא גילה, שימו לב, 1,000 אתרים שלא הכירו. אבל פשוט אם אתה עושה את העבודה כמו שצריך, אז אתה מגלה שהייתה התיישות צפופה ביותר. זה לגבי השומרון, הוא לא חקר את כל הארץ. אני אומר, סקר ארכיאולוגי זה דבר שצריך לעשות בצורה קפדנית, מאוד מאוד רצינית. ואז רואים שבהחלט היה מקום לכולם, שלא לדבר על זה שתנאי המגורים של פעם לא היו מפונקים כמו היום, שכל אחד צריך 3 חדרים לילד, אלא היו תורחפים 30 אנשים בחדר אחד. טוב. עכשיו לגבי היבוסי. ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. אתה שואל, למה הפסוק מדבר דווקא על היבוסי שלא נכבש, בעוד שיש עוד מקומות שלא נכבשו, למשל אשדוד ובנותיה, עקרון, כן? כל המקומות האלה, הזכרנו אותם. למה פה אתה לא מזכיר שהם לא נכבשו? יעיין הכבודו בתחילת ספר שופטים, בפרק א', בפסוק כף א', פרק א' כף א' בשופטים. מה כתוב? ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אז אני לא הבנתי. מי לא כבש את היבוסי? לפי יהושע זה יהודה. לפי שופטים בנימין. מי יושב את היבוסי בירושלים עד היום הזה? לפי יהושע יהודה. לפי ספר שופטים בנימין. מה הגרסה המקורית? כלומר, מה הדבר הראשון שקרה באמת? אתה אומר ככה, שבני יהודה באו מצד דרום ולא כבשו, באו בני בימין ולא כבשו, ושניהם יושבים את היבוסי, ככה אתה אומר. הדברים האלה, אין להם שחר כלל וכלל, הם הבל ועריק וחרס הנשבר. יעיין הכבודו שוב בספר שופטים. וכך כתוב, בפרק א', איך כתוב? פסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב את העיר של חובה אש, ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה לכנעני יושב בחברון. אז זה שיהודה לא באו מהדרום, אלא הם באו מהמזרח, מהגלגל. והם כבשו את ירושלים, עזבו אותה חרבה, והלכו לכבוש את חברון ובנותיה. יוצא שבני בנימין הגיעו, מצאו את ירושלים כבר מיושבת, הכיצד? לקח להם זמן, בינתיים היבוסי התיישב בירושלים, ואז בני בנימין לא יכלו להורישם. בסדר? עכשיו, בתקופה מאוחרת יותר, ממלכת יהודה הולכת ומתבססת, הבירה של שבט יהודה, של בכלל של כל ארץ ישראל, זה ירושלים. נכון? אלא שגם המלך מיהודה לא כבש את ירושלים. זה היה דוד, לקח לו זמן. יוצא לפי זה שמה שכתוב כאן בספר יהושע ותיבוסי יושבי ירושלים לא יוכלו בני יהודה להורישם, זה בעצם המשימה המאוחרת יותר שכתובה כאן, ושים לב שזה בא לידי ביטוי בקריא וכתיב. הרי בספר שופטים כתוב לא הורישו בני בנימין, וכן כתוב לא יוכלו, למרות שאנחנו לא קוראים את זה כך, לא יחלו, אבל כתוב כאילו לא יוכלו בני יהודה לירושם. כלומר, בזמן כתיבת הפסוק הזה, מזמן התייאשו מזה שבנימין יכבשו, כי הם יושבים כבר את היבוסי בירושלים, וגם בינתיים בני יהודה גם, שעליהם מוטלת המשימה, לא מצליחים לכבוש. עכשיו אני רוצה להבין, מה זאת אומרת שהם יושבים בירושלים? זה הכוונה בעיר ירושלים? סביר שלא. מדובר בממלכת ירושלים, באזור של ירושלים. זה הכוון. בסדר? טוב. אז יוצא לפי זה שיש בספר יהושע לפעמים העתקה של מצב יותר מאוחר. זאת אומרת, ספר יהושע, בתקופה מאוחרת יותר, כותב לך את המצב שהטריטוריאלי בימי יהושע.
זה לא ענה, למה לא כתוב
עקרון וגת? לא, אז למה פה זה לא כתוב עקרון וגת? כי פה זה משהו, הייתי אומר, השנוי במחלוקת בין בני יהודה לבין בני בנימין, של מי ירושלים בעצם. ולכן פה יש, הייתי אומר, תיקון קוסמטי של הפסוק בשופטים, שהוא הקדום יותר, על ידי האורך של ספר יהושע, שהוא המאוחר יותר. זה סגנון קצת של ביקורת המקרא, אבל זה לא נורא. טוב, פרק ט"ז. ויצא הגורל לבני יוסף. לכאורה, אם דיברנו על שבט יהודה מדרום, אז על מי אנחנו צריכים לדבר עכשיו? לא יודע, מה יש מצפון ליהודה?
בנימין.
בנימין, אז לדבר על שבט בנימין. אז למה מדברים על יוסף? מדברים על השבטים הגדולים, הדומיננטיים. יהודה הוא דומיננטי, יוסף דומיננטי. אחר כך ידברו על השבטים הקטנים. וכנראה יכול להיות גם שמצד חלוקת הארץ התחילו קודם כל בשבטים העיקריים, ואחר כך השאירו מקום לחלוקה המשנית עבור השבטים היותר קטנים.
אבל לא הולך לפי חשיבות?
יש פה חשיבות, יהודה הוא החשוב. הרי הייתה יהודה לקודשו. יהודה היה הולך בראש המחנה.
אחרי יהודה,
לקחת
בנימין.
אחרי יהודה, למה? בנימין יותר חשוב מיוסף?
בבקשה?
בנימין חשוב מיוסף? יוסף הוא בכורו, מה אתה?
בסדר.
מה זאת אומרת בסדר? יוסף הוא הבכור.
אתה רואה ששתי בתי המקדש נבנו בחלקה של בנימין. אז תעלו גם
מבחינת החשיבות, זה
הכוונה. תראה, כל שבט חשוב מבחינת מה. פה אנחנו מדברים מהבחינה ההנהגתית, הטריטוריאלית. בסדר? ברור ששבט יוסף הוא שבט משמעותי יותר, רק כשהכתוב מדבר על ממלכת הצפון, הוא קורא להם אפרים. הבן יכיר לי אפרים, ואפרים בחורי הוא. כן? נוהג כצון, יוסף. אתה שואל, האם יש פה המשך של הרמז לפיצול שבין יהודה ליוסף, שכבר מצאנו בפרשה של אחן? כן? שהיא הייתה בעצם המשך לכאורה לרמז לפיצול שבין, במחלוקת שבין יהודה ויוסף, בפרשיות ספר בראשית. כן? אז אתה אומר, האם זה ההמשך? כן, זה יכול ההמשך. טוב. ויצא הגורל לבני יוסף. מירדן, אגב, יש לכם עכשיו עבודה, כל המקומות האלה שקראנו אותם, כן, כולל למשל עדיתיים והגדרה וגדרותיים וכדומה, וצנן, אז אתם צריכים עכשיו לעשות עבודה, לזהות את המקומות האלה. יכול להיות, אני לא יודע, אתם צריכים עכשיו לעשות עבודה. יש עבודה גדולה, זה חלק גדול מחקר ארץ ישראל, זה לזהות את המקומות האלה. יש לנו אגב מזל מהבחינה הזאת, שהמקומות הקדומים האלה שמרו את שמותיהם. בזכות, במרכאות, הכיבושים שבאו בארץ אחרינו, הכיבוש הרומי והכיבוש הערבי והכיבוש הצלבני, מדור לדור הכובשים היו שומרים את השמות של המקומות. ואז זה מקל עלינו מאוד לזהות את המקומות הקדומים, למרות שזה לא תמיד כך. לפעמים מקום זז קצת, או שם זז ממקום למקום, אבל בכל זאת יש לנו פה משהו. למשל לגבי חברון. חברון זה לא איפה שהייתה חברון. כן, חברון הקדומה הייתה בתל רומדה שבחברון. לא איפה שמערת המכפלה, אלא מקום יותר גבוה. כן, הרי זה מה שכתוב ברשי, ועלו חברון בהר היא יושבת. אז מה זה מעמק חברון? כל מי שמבקר בחברון רואה שזה בעמק, אז מה הטענה בכלל? אלא שבימי התנך חברון הייתה בהר. כן, אז זאת אומרת שקצת זז. יש מקום אחד בארץ, אזור שלם בארץ, ששם לא כנראה נשבר הרצף ההתיישבותי באיזושהי תקופה, וזה מערב השומרון, ולכן שם אין לנו זכר כל כך לשמות שמוזכרים בתנך. למשל, רמתיים צופים, מקומו של שמואל הנביא, אז אנחנו יודעים באופן כללי איפה זה היה, בארץ צוף, וזה קרוב למה שהיום נקרא נווה צוף, אבל אין לנו מיקום מדויק. כן? וכדומה. טוב, אגב, חוקרי ארץ ישראל הראשונים, שהגיעו במאה ה-19 לארץ, הגיעו לעמק הילון. והם אמרו, לפי השערתם, כנראה שפה באזור הזה, זה הילון המקראית. אבל לא היו בטוחים. מצאו איזה ערבי שהיה חורש בחמורו, ואמרו לו, תגיד, איך קוראים למקום הזה? ענה להם, איילון. כן? וזה היה בשבילם תגלית מרעישה. ומזה התחילו, מאז התחילו לחקור את השמות הערביים של המקומות השונים. טוב.
היה כבר יאלו.
מה?
היה כבר יאלו.
יאלו.
היה נמצא לתום.
כן, אבל הערבי הזה אמר להם איילון. כן, ברור.
מה?
כן.
מה שנמצא לנו, כל אזור של נבי סמואל, זה לא הרמה התנומה?
האם נבי סמואל זה לא הרמה של שמואל הנביא? אם שם הקבור שמואל הנביא, אני צנצנת. בסדר? זה שם, כל קשר בין זה לשמואל הנביא הוא מקרי בהחלט. לא מיני ולא מקצתי, אבל אל תגלה את זה. למה? אנחנו צריכים לכבוש את המקומות האלה, וכמה שיותר יהודים עולים לשם ומתרגשים, יותר טוב. כן? היום אתה רוצה להרוויח כסף, תבנה בחצר האחורית של ביתך, קבר של קדוש. תצבע את זה בכחול, זה צריך להיות לא בנוי טוב. לצבוע את זה בכחול, לשים כמה נרות כדי לשרוף קצת את הצבע, להוסיף כמה ספרי תהילים ותיקון כללי עדיף בלויים, ואז אתה כותב מכתב זועם לתקשורת ולמשרד הדתות, שאיך זה יכול להיות אתה המשפחה האחרונה שעדיין מחזיקה את המקום הזה, ואפילו תקציב מינימלי ממשרד הדתות אתה לא מקבל. ואז אתה מפרסם, אנשים יתחילו לעלות לרגל, ואתה תוכל לסגור את החודש.
מה ההוכחה? מסודר לכל החיים.
אין, מה אתה אומר?
מה ההוכחה שהוא לא קבור?
ההוכחה ששמואל הנביא לא קבור שם? פשוט מאוד, אנחנו יודעים, קודם כל זה לא בארץ, זה לא בארץ, זה לא באפרים, זה בכלל לא, זה לא הרמה בהר אפרים, שם זה ארץ בנימין. אבל, מה?
ברמלה.
איזה רמלה ואיזה נעליים? מה? אני אגיד לכם בדיוק מה שקרה, זה מסופר, רבי בנימין מתודלה מספר את זה. כאשר הערבים כבשו את הארץ, בתקופה הסבוראית, אז הם הקימו מחנה צבאי בשפלה, ואת המחנה הצבאי הזה הפכו לעיר, ולעיר קראו בשם רמלה. זה אולי היישוב היחיד, אולי עוד אחד שניים, שהוקם על ידי הערבים בארץ ישראל. כן, זה בכלל לא יישוב כדור, קראו למקום רמלה. הגיעו הצלבנים כמה מאות שנים אחר כך והתחילו לכבוש. הגיעו לעיר רמלה, כדרכם בדרכם הם שחטו את כולם. הגיעו ואז בא איזה יהודי קראי ואמר להם, אל תהרגו אותי, רמלה זה רמה, ואני אראה לכם איפה קבור שמואל הנביא, אל תהרגו אותי. אמרו בסדר, הביאו אותם לאיזה משהו, לא יודע מה הם הוציאו משם, אולי עצמות חמור, לא יודע מה. אמר להם, פה קבור שמואל הנביא. לקחו את העצמות, שמו אותם בארון, ובהתלהבות רבה המשיכו לכבוש עד שהגיעו לירושלים. הגיעו למקום הזה שקוראים לו נביא סמואל. הם קראו למקום סנקטה סמואל, או הר השמחה. והם קראו, והם אמרו את הסלוגן שלהם, מונג'ווה, הר השמחה. כן? כי הם היו ממש מבסוטים שסוף סוף הם רואים את ירושלים אחרי אלפי קילומטרים שהם הלכו בים ועל גבי סוסים ובתנאים קשים, סוף סוף אחרי אלפי קילומטרים ראו את ירושלים מרחוק, ומרוב התלהבות קברו שם את מה שהם מצאו ברמלה, ומאז זה נקרא נביא סמואל. בסדר? המבצר הזה זה מסגד. כן? מסגד.
יש
שם ארכיאולוגיה, ודאי, היו שם דברים בימי קדם, אבל זה לא היה הרמה. יש דברים אחרים שמצאו שם, מצאו יישוב מתקופת המשנה, יש שם בורות, יש כל מיני דברים כאלה. לפני שבנו את שכונת רמת שלמה באזור, אני הייתי מסתובב שם בטיולים, וראיתי שם פסיפסים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא הרמה של שמואל הנביא, מה אני יכול לעשות? אתם רוצים שאני אעמיק לכם את הפצע? אני אגיד לכם. היה קיסר ביזנטי, שאני שכחתי את השם שלו, אולי זה היה אירקליוס אולי, אני לא בטוח. היה קיסר ביזנטי שציווה להוציא את עצמות שמואל מקברו, כנראה שבימיו עדיין ידעו איפה קבור באמת שמואל. והוא העביר אותם לקונסטנטינופוליס בכנסייה שם. אז אם כבר יש אולי עצמות של שמואל באיזשהו מקום, זה באיסטנבול, שבטורקיה, מי שמעוניין. יכול לבקר שם. בסדר.
קבר דוד, זה כן קבר דוד?
קבר דוד, טוב, יהושע הציון טוען שכן, אבל הוא היחיד שטוען את זה, ברור שזה לא שם. הוא קבור בעיר דוד, בעיר דוד זה לא שם, אבל בסדר, תעזור. אפשר גם להוכיח שזה לא שם, חוץ מזה. כלומר, מלבד מה שכתוב בתנ"ך, אפשר להוכיח שזה לא שם. אבל תעזוב, אני עכשיו בשיעור על ספר יהושע, אני לא... טוב. אבל זה גם טוב שטוענים שזה דוד, בגלל שככה אפשר לכבוש את המקום. כן? טוב, איפה אנחנו? ויצא הגורל לבני יוסף, מירדן יריחו, למי יריחו מזרחה. מה זה מי יריחו? יש להניח שמדובר במעיינות האחרונים של ואדי קלט, איפה שהבריכות החשמונאיות באזור יריחו. המדבר עולה מיריחו בהר בית אל. זה בעצם התוואי של הכיבוש שעלו לכבוש את בית אל. ויצא מבית אל לוזה. זה קצת מוזר, כי הרי מה? בית אל היא לוז. אז מה זה ויצא מבית אל לוזה? אבל יש כתף לוזה, למדנו. כן, הכוונה הרכס שם. ועבר אל גבול הארקי עטרות. איפה זה עטרות? יש היום שדה תעופה, עטרות. אולי באזור. וירד הימה אל גבול היפלטי, עד גבול בית חורון תחתון ועד גאזר. והיו תוצאותיו, ימה. איפה זה בית חורון? בית עור, נכון. יש בית עור, תחתה. כן? עור, לא. עור, בית עור. רעין, בית רור, כן, בית רור.
יש גם בית חורון, זה לא בעולם.
כן, באזור הזה בנו שם את מחנה חורון, ויש יישוב חורון, לא, לא מחנה חורון, אבל יש בית חורון, כן, בדיוק.
מה קוראים לכל האזור הזה?
ויש 43. זה הגבול בין יוסף לבנימין. זה הגבול, זה בדיוק הגבול. הרי פה אנחנו מדברים על הגבול הדרומי של יוסף, שהוא הגבול הצפוני של בנימין.
אופרה
וכל זה, זה ברור שזה לא בנימין. אופרה? אולי, לא יודע. וינחלו בני יוסף, מנשה ואפרים. והיה גבול, עכשיו, מה שכתוב כאן, והיו תוצאותיו ימה, איפה בים? לא ברור. יכול להיות שאפילו באותם הימים זה לא היה ברור, כי זה אזור שלא נכבש. אז אמרו, כשתכבשו, נראה עד איפה הגבול מגיע בדיוק, כן? ברור. והנחלו בני יוסף, מנשה ואפרים, והיה גבול בני אפרים למשפחותם. והיה גבול נחלתם מזרחה, עטרות אדר עד בית חורון עליון. איפה זה בית חורון עליון? בית עור גם כן, נכון? איך אתה אומר?
אלפאוקה.
אלפאוקה. כן. ויצא הגבול הימה. המחמטת מצפון ונסב הגבול מזרחה טענת שילו ועבר אותו ממזרח ינוחה. איפה זה המחמטת? המחמטת יש אומר שזה הגבעה שצופה על שכם מדרום. ואז העמק שמאותה גבעה ועד קבר יוסף פחות או יותר, זה נקרא עמק המחמטת. וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן. וזאת אומרת שכאילו הירדן עצמו הוא לא בתוך הגבול, וזה אזור אפרים. מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה. והיו תוצאותיו הימה, זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם. איפה זה נחל קנה? איפה שנחל קנה. אתה מסתובב בתוך נחל קנה, אתה רואה את המים עוברים, מצד אחד אפרים, מצד שני מנשה. והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהם, ולא הורישו את הקנעני היושב בגזר, וישב הקנעני בקרב אפרים עד היום הזה, והיא למס עובד. אז גזר, שהיא די דרומית סך הכל, בעיקרון היא משיקה לאפרים, והייתה אמורה להיות שלהם. מי כבש את גזר בסוף? אף אחד לא כבש את גזר. גזר? זה יד המקל. אבל מי כבש את גזר? לא. אף אחד לא כבש את גזר. זה נשאר של פרעו. מעניין, כן? פרעו נתן את גזר כנדוניה לביתו שנישאה לשלמה. אז בעצם זה נכבש במתנה. זה כמו כיס פלוג'ה, שמעולם לא נכבש. כן, מכירים את כיס פלוג'ה? כן, צומת פלוגות, באזור קריית גת. כל האזור הזה מעולם לא נכבש, אלא הוא ניתן למדינת ישראל בחילופי, לא יודע, שבויים, שטחים, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. במלחמת תש"ח המצרים הגיעו לשם, וכאשר נחתם הסכם שביתת הנשק, אז הם עזבו את המקום, ואז הוא עבר להיות של מדינת ישראל. כי אז קריית גת בעצם היא מצרית. טוב. מה? איפה זה גזר? לא יודע בדיוק, אני יודע איפה גזר. וישב הקנעני בקרב אפרים עד היום הזה, והיה למס עובד. והיה הגורל, אגב, הנושא הזה של כיבוש גזר על ידי שלמה, הסברתי על פי זה פסוק בספר תהילים, פרק פחת. נתתי פעם שיעור פה על פרק פחת בתהילים. יקום אלוהים, יפוצו אויביו, ינוסו מסניו מפניו. מי שמעוניין, לא פחת, זה הסמכת, סמכת בתהילים. שם אני מסביר את הפסוקים האחרונים כמתייחסים לכיבוש גזר.
אנחנו נטון שנתנו את זה כנכסי צום ברזל?
אני יודע מה שהם יכולים לטון. הם יודעים הלכות. רק לאחרונה תרגמו את התלמוד לערבית. אבל אז לא תרגמו. כן, ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה, אבי הגלעד. שימו לב, יש בכור, בן בכור, בן בכור. מחיר הוא הבכור, בנו של מנשה הבכור, שהוא בנו של יוסף הבכור. אז הבכורה המקורית נמצאת אצל מחיר. למרות ששבטים אחרים אחר כך תפסו את ההנהגה, אבל עדיין יש איזשהו זכר לבכורה הקדומה. זאת הסיבה למשל שיוסף יש לו שני שבטים, כי הבכור לוקח פי שניים בנחלה. אז שני בניו הם כל אחד שבט. למחיר בכור מנשה אבי הגלעד. אז גם למחיר יש שטחים אדירים, כן? כי הוא היה איש מלחמה, ואילו הגלעד והבשן. שימו לב מה הוא כבש פה. הוא כבש ארץ ענקית, מחיר, את הגלעד ואת הבשן. מה?
האדם שיש לו שתי נשים ויש לו שני בכורות, כל אחד לוקח
שתיים? אדם שיש לו שתי נשים ויש לו שני בכורות. מה אומרת התורה? מי לוקח פי שניים?
הבכור
של האישה הראשונה, נכון.
אז פה הסברת שפי שניים, הבכור של יוסף.
נכון. יוסף הוא הבכור.
כן, אבל מה עם לאה, הבכור של לאה?
בכור של לאה? מה פתאום שיקבל פי שניים? הרי יעקב רצה להתחתן עם רחל תחילה.
בסדר, עם כל
זה. אז בשבילו רחל היא הראשונה.
זה בסדר, זה פרשי, זה לא...
אני חייב יותר מזה. הזוהר אומר שזה שראובן הוא בכור, זה בגלל שיעקב חשב שזאת רחל. כן. מה?
לא פשוט.
כן, ברור. כלומר, רואים שהדין הקדום היה שאדם בוחר מי הבכור מבין נשיו. כן? ולכן, וזה הסיבה שיעקב העדיף את יוסף בתור הבכור של רחל, על פני ראובן הבכור של לאה. ועל זה אומרת התורה לא לעשות את הטעות הזאת מחדש. כן? כי תהיינה לי שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, ילדו לו בנים האהובה והצנועה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה, והיה בן הבכור לסניעה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור, כי את הבכור בן הסנועה יכיר, לתת לו פי שיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. כלומר, אני רואה שהתורה מגיבה למה שקרה בימי האבות. משמע שבימי האבות זה היה אפשרי. בסדר? וזה מתרץ כל הקושיות ששאלו כמה אחרונים, איך יכול להיות ש... יעקב ביקר את בן האהובה, הרי התורה אומרת שזה אסור, אבל לא שמו לב שהתורה אומרת שזה אסור בעקבות מה שהיה. כן? לכן התורה אוסרת שתי אחיות, כן? לא, ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור. כן? זאת אומרת שהן היו צרות זו לזו, כי יש ניסיון. בכלל, אנחנו למדנו שאיפה נמצאים טעמי המצוות האמיתיים? בסיפורי התורה. סיפורי התורה הם הטעמים של המצוות של התורה. ויהי. אז כלומר, מה שראינו שמחיר כבש את הגלעד והבשן, מתי זה היה? מתי זה היה שמחיר, שהוא איש מלחמה, כבש את הגלעד והבשן?
עוד שם במצרים.
כשהם היו עוד במצרים, נכון? כלומר, עוד בחייו של יוסף. עוד בחיי יוסף, מחיר, בן מנשה, שבניו יולדו על ברכי יוסף, היה גיבור מלחמה, והוא היה כובש את האזורים האלה. זה מסביר מדוע משה נותן אותם אחר כך לחצי שבט מנשה, למרות שהם לא ביקשו. בני גד ובני ראובן ביקשו. בני מנשה לא ביקשו. ואף על פי כן משה נותן להם. מדוע? כי זה שלהם. דיברנו על זה בעריכות לגבי יאיר הגלעדי ועוד כמה דברים. ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, לבני אבי עזר. אז כלומר, בעצם מה שהוא מסביר כאן זה מדוע מחיר לוקח שטח כזה ענק. כי הוא בכור, הוא הבכור של מנשה. אז קודם כל הוא לוקח ראשונה. והיא לבני מנשה הנותרים, למשפחותם, לבני אבי עזר, ולבני חלק, ולבני אסרב, ולבני שכם, ולבני חפר, ולבני שמידה. כן, כל אלה מוזכרים בפרשת פנחס. אלה, בני מנשה, בן יוסף, הזכרים למשפחותם, ולצלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, אלו היו בנים. היו לו בנים כי עם בנות, ואלה שמות בנותיו, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. שימו לב שהתורה שלוקחים, הספר יהושע מעתיק בהעתק הדבק מפרשיות התורה, ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים לאמור, השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי השם נחלה בתוך אחי אביהם, ויפלו חבלי מנשה עשרה. מה זה עשרה? זה עשרה, כלומר, כל הצאצאים של חפר, שזה בנות צלופחד, שזה חמישה, ועוד חמישה חלקים אחרים של האחים. אז יוצא סך הכל עשרה, חבלי מנשה עשרה בחלק המערבי של ארץ ישראל, לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. עכשיו, יש מצאו חרסים, חרסי שומרון, מה שנקרא, ומתקופת המלוכה, ואנחנו רואים דברים מאוד מעניינים. אנחנו רואים שבנות צלופחד היו להם נחלות באזור שכם. למשל, תרצה, יש העיר, תרצה, יפה את רעייתי, כתרצה נווה כירושלים. אז תרצה, מה? אתה יודע, אחינו הספרדים רגילים לקרוא את שיר השירים בכניסת השבת, והם סיפרו לי שכתוב יפה את רעייתי כתרצה נווה כירושלים, איומה כנתגלות. ככה כתוב שם. אז זאת אומרת, תרצה, עיר על שם תרצה. מה עם חוגלה? יש גם בית חוגלה, אולי זה קשור. יש גם מצאו את הנחלות של של האחיות האחרות, גם כן באזור של שכם, אפשר לזהות פחות או יותר איפה הגבעות האלה, מצפון לשכם. והיא גבול מנשה, מאשר המחמטת. מה זה? אשר המחמטת, אשר על פני שכם. והלך הגבול אל הימין, אל יושבי עין תפוח. כלומר, הגבול פונה דרומה. מה זאת אומרת? מאשר המחמטת. הרי אשר זאת לא הנחלה שלו. אלא פה יש לנו הד, לאופן החלוקה של ארץ ישראל בימי קדם. כלומר, לפני שכבשו את הצפון, היה צריך לשים את בני אשר באיזשהו מקום. ולכן היה לאשר כנראה נחלה באזור שכם. עד אשר פנו יותר צפונה וכבשו את נחלתם. מובן? כלומר, כמו שמצאנו לגבי שבט דן, שבהתחלה ישב באזור שנקרא היום גוש דן, ואחר כך עבר צפונה. אז כנראה שעם עוד שבטים זה קרה הדברים האלה. ששבטים זזו, נאו. למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה בני אפרים, וירד הגבול נחל קנה, נגבה לנחל, ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה, ומנשה מצפון לנחל, והיא תוצאותיו הימה. שימו לב שיש פה עמימות גדולה, וחלק גדול מהמחקר זה לקבוע את התוואי המדויק של הגבולות של אפרים ומנשה. לגבי, לעומת יהודה, שזה מאוד ברור, לגבי מנשה ואפרים, יש על זה מחקרים שונים, ומאמרים מאוד מעניינים למי שעוסק בחקר ארץ ישראל. נגבה לאפרים וצפונה למנשה, והיה הים גבולו, ובאשר יפגעון מצפון ויששכר ממזרח. בוודאי שזה לא נכון בחלוקה המאוחרת יותר, כי יש שבט זבולון באמצע וכדומה. אלא כנראה שאשר זה, זה היה נגיד מושג יותר רחב, עד שהצטמצם לנחלת אשר בצפון. כן.
כתוב שהאדם לא יעזוב את נחלת אבותיו.
נכון.
גם לא ימכור.
נכון.
אז פה אנחנו רואים כן את בני
דוד. זאת הייתה חלוקה זמנית, עד שיכבשו. זה היה מנת. זה כמו זה היה זמני. על מנת להיעזב ברגע שצריך.
אני אקרא להם, תשאיר
ככה,
ואחרים
תעשה חלוקה. אי אפשר היה, אי אפשר היה. צריך לחלק בשילו, על פי הגורל, על פי השם, ברוח הקודש וכו'. מה? והיה למנשה בישכר ובאשר, שימו לב עוד פעם, כן? רואים שאשר הייתה דרומית יותר. בית שען ובנותיה, ויבלעם ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ויושבי עין דור ובנותיה, ויושב... אגב, רואים של יבלעם הייתה אם כן באזור בית... עמק בית שען, נכון? בניגוד לטענתו של ישראל כנול, שזה היה בגולן, שסתם מאיפה הוא לקח את זה? סתם כי זה היה נוח לו, בשביל התיאוריה שלו. יושבי עין דור ובנותיה, מה? התיאוריה של ישראל כנול, בספרו השם, ספר מלא כפירה. השם כדי לבסס את התיאוריה המוזרה שלו, הוא צריך לשים את יבלעם בגולן. אתה רואה פה שיבלעם היא לא בגולן, מה אני אעשה? ויושבי עין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת הנאפת. ולא יחלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, והיו לכנעני לשבת בארץ הזאת. והי כי חזקו בני ישראל, והיתנו את הכנעני למס והורש, לא הורישו. וזה התיאור של הנחלה של ההר המרכזי, אפרים ומנשה. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם? ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברת לך שם ברץ הפיריזי והרפאים, כי עץ לך הר אפרים. זאת אומרת ש... כל האזור של הר אפרים כנראה לא היה מיושב באותם הימים, היה עם יער בראשיתי.
מה הייתה התנועה
אין להם מספיק שטח. למרות שלכאורה, אם אתה מסתכל במה? לא, מדובר בחלק המערבי. לא מדובר על בני מחיר. מדובר בחלק המערבי, אין מספיק מקום. עכשיו, זה תמוע, כי בכל זאת זה שטח ענק. אבל כנראה שהשטח לא היה מיושב. כלומר, היה מלא ביערות. זה מסביר מה שכתוב כשיעקב ובניו מגיעים לעיר שכם. אומרים להם שם שכם וחמור, הארץ רחבת ידיים לפניכם. שבו וסחרו. כנראה שבאמת לא היה מיושב. האזור בער. ולכן בני אפרים היה קשה להם לקבל אזור של יערות. מה נעשה עם יערות? מה לעשות עם זה? ואומרים לו יוסף, לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל, כלומר, ההר הוא מלא ביערות, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי יער הוא וברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש הכנעני, כי רכב ברזל לא, כי חזק. כלומר, אומר יהושע, יש הרבה מה לעשות, בסוף יהיה לך נחלה ענקית. ולכן אין פה מה לדאוג. טוב, עד כאן להיום. שלום.